איך אפשר למנוע את ה את ה את העצבות שעלולה להיות בשירות? לא, עוד לא חילק. מה? איך אפשר למנוע את הנפילה הזאת, את העצבות הזאת? אז בואו נ...
שיחות טלפון
יראו
אותי ברב.
יאללה.
אולי, אולי, הרב, ג'וב ניטים. אולי, אולי לתפוס באמת את השירות ב... לתפוס, לתלות את עצמך על משהו משמעותי ולראות את עצמך בתור כלל.
כן.
אני לא עובד בשביל עצמי, אני ארחק ממפעל יותר גדול, מארגון יותר גדול, ש... קודם כל זה ממלא את החיים בכללי. לא יודע, לא הייתי דקה בצהל, אבל... נראה שזה יכול לעזור.
מגמרי. כן, אז נווה אומר לראות את עצמך חלק מכלל, חלק מדבר גדול ומשמעותי. וזה משהו שממלא את החיים ומשמח. בואו נראה, בואו נתחיל את הפסקה שלנו במידת מידות האמונה. אנחנו בפסקה וו. פסקה ה', סליחה. אנחנו בפסקה ה'. תפתחו את הספרים בפניכם. אומר הרב, כן, פתחתם, פסקה ה' במידת האמונה, במידות ראייה. תלמדו מיוסף, תראו, יושב, מאורגן, כבר הכל פתוח. האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנו פורה. בסדר? האמונה האלוהית זה הקרקע שכל טוב החיים ממנו פורה. משם מגיע כל הטוב של החיים. ממשיך הרב ואומר, כשם שתורת הקרקע מאשרת את הבעלים, שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה יותר ירודה בחיי הכלכלה העיקרים, כן, תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה, על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצריה. כן, אומר הרב, בעצם מתאר הרב, אני לא ממש מכיר את ההתפתחות ההיסטורית הזאת, אבל שפעם העיקרים היו נחשבים היותר ירודים בחיי הכלכלה, בגדול חז"ל גם מדברים על ה אין לך אומנות פחותה, כן, מעבודה של מעבודת אדמה. ואומר הרב שמכל מקום במהלך ההיסטוריה התגלה, כן, כשהתגלתה תורת הקרקע, תורת הקרקע, כלומר, התפתחה תורת החקלאות, בסדר? היכולת להניב פירות איכותיים ותנובה ועוד. נכון, היום חקלאים זה לא מה שהם מדמיינים, נכון? היום חקלאים זה הבוס הזה, המנהל, שהולך ככה מדוגם וזה, ואומר על התאילנדים מה לעשות. נכון? זה החקלאים של היום, לא? מי, נכון, בן ציון?
לא תמיד הרב.
מה, אתה מכיר כאלו? הוא כבר לא עושה את זה.
הוא כבר לא חקלאי, הרב, הוא בוס. הרב, במקרה כזה, אז החקלאי זה...
הוא עשה את זה בהתחלה. אני חושב שגם החקלאות מאוד הולכת לכיוון הזה היום, כי מי שאין לו, ככה נראה לי פעם ששמעתי, כי מי שאין לו שדות של הרבה דונמים, אז כבר נהיה לא כלכלי, נכון? להחזיק את זה, ולכן זה כבר הופך להיות מפעלים גדולים שהאדם הוא רק מנהל של החברה מלמעלה של התאילנדי.
אבל אז תמיד, בכל מקרה יוצא שנשאר שהחקלאים הם למטה של החברה. הם פשוט עכשיו התאילנדים במקום היהודים, זה לא זה, הרב. החקלאות עדיין נשארה אותו דבר, פשוט התווסף דרג
מעל. בכל מקרה, לענייננו, אומר הרב שתורת הקרקע גילתה כמה תנובה אפשר להוציא מהקרקע, בסדר? ולא לעבוד רק בצורה פרימיטיבית, ומאז התגלה כמה עושר יש בקרקע, בסדר? והיום החקלאים הם עשירים, נראה לי. אני חושב שחלק גדול מהחקלאים עשירים, הם סתם מתבכיינים, הם סתם מתבכיינים. מה? לא יודע. האמת שהחקלאים שאני מכיר הם עשירים, אבל אני מכיר רק אחד, אז זה לא ראייה לכלום.
הבחיי לא נראה לי עשיר.
מה זה עשירים? מבוססים כאילו.
לא,
יותר מנגיד עובדי הוראה, אבל לא יודע אם זה נכון או לא. אתה מכיר אחרת, אתה אומר. אתה מכיר אחרת. שהוא הבוס מלמעלה. בכל מקרה לענייננו, זה לא כל כך עקרוני. אחר כך נעשה חקירה, חקירה במה זה, במי זה חקלאי. אבל אומר הרב, אותו דבר גם תורת האמונה. בעבר האמונה הייתה יכולה להתאפס כמשהו ישן, לא מפותח, לא עמוק, פרימיטיבי, לכל מיני מנשקי קמעות ומזוזות. אבל אומר הרב, תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה. כלומר, ככל שתתפתח תורת האמונה, אז היא תגרום לאושר גדול לכל ההמון הפשוט שקשור בתמימות בקשר האמונה. איך זה יביא להם את האושר הזה? על ידי מה שיראו להם את האושר הגדול שבאוצריה. כן, כשיתגלה כמה עושר בעין יש באוצרות של האמונה, ככה גם זה יביא לעושר באלף של כל הציבור, של כל ההמון. ומה שהיה מוכן לעשירי הרוח בכל דור ודור, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש, אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקנייניהם הרוחניים את המדע האמוני שיצא לאור בכל הדר בירורו. כלומר, אומר הרב, במהלך ההיסטוריה הם עברו תקופות והם הכשירו את היכולת של כלל העולם להיפגש עם העומק של האמונה. בסדר? היום כלל העולם, היום יותר כלל הציבור, כלל העולם יכול להיפגש עם העומק של האמונה, וזה יביא אושר גדול לכולם. זה לא אומר שזה לא הביא כבר עושר, אבל בכל אופן זה לפחות יגדיל את זה או יחדד את זה, כן.
שאלה, הרב אומר פה, כאילו, האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה, ואז כשדוגמה, חשבתי שתבוא לדוגמה, כמו שבקרקע אתה זורע זרע והוא מטפל בו ומדשן אותו והוא צומח למעלה למעלה, ככה גם האמונה, אתה מתחילה בלמטה, בזריע, ממש כשבן אדם נולד, ואז אתה מתפתחת אולי למעלה. אבל הרב תוקף את זה, הרב קוק תוקף את זה מכיוון אחר לגמרי.
אני חושב שבאמת זה שהרב מביא את המשל פה של הקרקע, זה קשור לזה. זה מתאים גם למקומות אחרים, שהקרקע זה הבסיס שעליו עומדים, והוא זה שמניב את כל הפירות. וזה מה שהרב אומר בהתחלה, האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנו פורה. הוא אומר לך את זה בהתחלה, כמו שאתה אומר, ההקבלה הזאת. כשם
שתורת הקרקע, כאילו.
אבל הוא אומר שכשמבינים לעומק את תורת האמונה, כמו שמבינים לעומק את תורת הקרקע, ככה גם מביאה ליותר עושר. בכל מקרה, למה זה ככה? למה היא מביאה ליותר עושר? מה יש באמונה שמביאה ליותר עושר? אז תקחו את הדפים, שמישהו יחלק את הדפים. בינתיים, אם זה ייפתח לי מהר, תוך כדי שאתם מחלקים, אתם חושבים שאנשים מאמינים הם יותר מאושרים?
בטח.
האם אתם חושבים שאנשים מאמינים הם יותר מאושרים?
אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא היהודי.
מה?
כל אדם מאמין בעולם הזה.
הם לא מאושרים?
אתה גם לא. שם פשום עם כל הדוסים האלה.
מה? טוב, אז אומר הרב ככה, האמונה נותנת את המגמה האחרונה של היש, והמדע את הדרכים איך מכירים ותופסים אותה. כלומר, אומר הרב, האמונה היא זאתי שנותנת לי את המגמה של החיים, את המגמה של המציאות, את המגמה של כל היש, של כל המציאות, של כל הבריאה, של החיים שלי בתוכם. והמדע זה איך מכירים ותופסים את המגמה. מה הכוונה? המדע פה לא מתכוון הרב מסתמה, לאור ההקשר, הוא לא מתכוון למדע במובן שאנחנו אומרים היום מדע, לא יודע, ביולוגיה, פיזיקה וכולי, אלא היכולת הדעת של האדם. כלומר, דיברנו על זה שאמונה זה הקשר הפנימי של האדם עם האינסוף ברוך הוא, והתשוקה של האדם לקדוש ברוך הוא, לאינסופיות, והיא זאת שנותנת את המגמה, היא נותנת את המשמעות, את הכיוון של החיים של האדם, של המציאות, את התשוקה של החיים. רגע, אבל מה עושים עם התשוקה הזאת? איך אחר כך, איך מממשים? איך חיים חיים של משמעות? צריך ללמוד, צריך מדע, צריך לדעת את השם, צריך לדעת את התורה. כלומר, בעצם התורה, העולם, הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, הוא זה שנותן לנו את המכוונות של מגמת המציאות, ואנחנו לומדים כדי לדעת איך לחיות את זה. אנחנו לומדים כדי לדעת איך לחיות את המכוונות הזאת, את התשוקה שלנו להשם יתברך, את החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, את המגמה של המציאות. אם יתעצל לאדם בהישרת הדרכים, תיעלם ממנו המגמה. בסדר, אם אדם יחיה כמו בהמה, אז גם הוא כבר לא יהיה לו יותר, הוא כבר לא יחוש יותר בכלל את ריבונו של עולם כאן בכל המציאות. ואם יחדל להיות רגל המגמה, יאבדו כל הדרכים את ערכם וסופם להטעות. כלומר, אם האדם כבר יחדל לערוג אל הקדוש ברוך הוא, אל התכלית של המציאות, אל המגמה של המציאות, אז גם כל הדרכים יאבדו את הערך שלהם, והם סופם להטעות אותו, כן? להביא אותו למקומות, כן? לאיבוד של הדרך, בסדר? סופם להביא אותו לאיבוד של הדרך. אחד לדעתי הקטעים הכי חזקים ומזעזעים בעניין הזה, זה קטע שכתב ניטשה, שהיה פרידריך ניטשה, נכון, שהיה מגדולי הסופרים והפילוסופים, קודם כל הפילוסופים וגם הסופרים של המאה הקודמת. זה פשוט אני משנן בעל פה כל היום.
לא,
אבל הביא את זה פה? לא, הביא את זה שם. ו... שלא נערבב חול וקודש שם במקורות. כפירה וקדושה. אז הוא כותב ככה, שימו לב, קטע מאוד ידוע שלו, לא שקראתי את הספר, אבל הוא כותב ככה בספר שלו שנקרא מדע העליז, הוא כותב ככה. האם לא שמעתם על המשוגע שהדליק פנס באור יום מלא ורץ אל כיכר השוק וצעק בקולי קולות? היכן אלוהים, היכן אלוהים? בגלל שרבים מהאנשים שם שבכיכר השוק שלא מאמינים באלוהים, אז הם צחקו בכל רם על השאלה הזאת שלו. ואז ענה אותו משוגע, אני אומר לכם, אנחנו הרגנו אותו, אתם ואני, אנחנו כולנו רוצחיו. אבל איך עשינו את זה? מה עוללנו כאשר התרנו את הארץ מכבליה לשמש? לאן תנוע הארץ עכשיו? הלאה, הרחק מכל שמשות? אין לנו מדרדרים ישר למטה? ולאחור ולצדדים וקדימה ולכל כיוון? האם בכלל נותר יותר מעלה ומטה אחרי שהרגנו אותו? האם אנחנו לא נסחפים אל הכלום האינסופי? והוא מסיים פה, מעולם לא נעשה מעשה גדול מזה, וכל הנולד אחרינו יש שייך בזכות מעשה זה להיסטוריה נעלה מכל היסטוריה שעד כה. טוב, אני מקווה שהצלחתם לעקוב אחרי ה... מה?
תראו לי גופה.
אחרי הדברים האלה, תראו לי גופה. אז האמת שיש גופה, והגופה היא גופתו של ניטשה, שמת בגיל צעיר משיגאון. בסדר? הוא מת בבית חולים מחולי נפש, בגיל צעיר יחסית, אני חושב בגיל צעיר, אפשר לבדוק, בוא נראה. בכל מקרה הוא מת משיגאון, צער בבית חולים לחולי נפש. הקרובים שלו נחלקו, האם זה קשור לזה, היו כאלו שטענו חלק שהכירו אותו אישית טענו שזה קשור לתפיסות עולם שלו, וכמובן אי אפשר לדעת בוודאות, יש כאלו שטענו שלא. בכל מקרה הוא היה בן 56 ומת משיגאון. כלומר, בעצם מה הוא מתאר פה? כן,
אפשר להסביר בעצם, האמונה נותנת את המגמה האחרונה של כל היש, מה אמרנו שזה? מה זה המדע?
יש
בחיים. מה זה המדע העליד של ניטשה?
לא, של
חזרת לשם, אתה אומר, חזרת לפסקה. עוד רגע אחת נחזור לפסקה. עוד רגע אחד. אבל בכל אופן, בעצם מה ניטשה מתאר? ניטשה מתאר את עומק החוויה של מה זה אומר לאבד אלוהים. מה זה אומר לאבד אלוהים? שזה בעצם החוויה שהעולם המערבי עבר. בסדר? במאות השנים האחרונות, חלקו עבר, חלקו לא בהכרח, לא רובו, אבל חלקו עבר, וזה בוודאי משפיע על התרבות הכללית. אומר ניטשה, אל תחשבו שלאבד אלוהים זה אומר להמשיך לחיות את החיים שלי רגיל. להמשיך לחיות את החיים שלי רגיל, פשוט בלי שאני מחויב למצוות מעיקות ולשים כיפה על הראש וכולי וזה. אומר ניטשה, לאבד אלוהים זה אומר לאבד את הכיוון, את המגמה, את הכיוון שהוא זה שמסנחרן את כל החיים שלנו, בסדר? את כל הדרך, וכשזה נעלם, אז כבר נכנסים לאיזשהו כלום אינסופי. אבל אז מה רגע, מה, ניטשה באמת חשב שככה צריך, שככה טוב לחיות? אז באמת ניטשה אמר שאדם צריך לייצר לעצמו את ה, את ה, את ה, את ה, את הערכים שלו. קשה קצת להגדיר בדיוק את התורה של ניטשה, אבל הוא דיבר על זה שהאדם צריך לחיות את, 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 את הרצונות הפנימיים שלו, את המאוויים הפנימיים שלו, עד הסוף, או משהו כן, זה. הנאציזם, למשל, לקח את ניטשה כאחד מהתורות הפילוסופיות שמהווים את הבסיס לתורה הנאצית. ניטשה לא תמך בנאציזם, בסדר, אבל בכל אופן זה התפיסות האלו שלו. מה? כן. לא, או לפני, בוא נראה, הוא היה בגרמניה, והוא נפטר ב-1900, אז לא, אבל הם לקחו אותו, הוא היה אחד מהפילוסופים החשובים של המאה בגרמניה. ובעצם נוצרה פה איזושהי תפיסה שניטשה עצמו, אולי במידה רבה, מת משיגאון בגללה, כמו אותו משוגע שהוא מתאר פה במדע העליז. אני חוזר רגע לשאלה, עוד שנייה נרחיב בזה, זה הספר שלו, שממנו קראתי את מה שקראתי. אוריור, לשאלתך, האמונה נותנת, לא תוכלי לחפש, למצוא את זה באינטרנט. הרב קוק אומר שבעצם האמונה, כלומר הקשר, זה כמו, תאר, זה מאוד, הקטע הזה של ניטשה מאוד מחדד את זה, הקשר למגמה, לאינסופיות, בסדר? למשהו שעומד מאחורי כל הבריאה, זה מה שנותן את המגמה לכל הבריאה, בסדר? ובלי שיש לי את הקשר הזה, אז זהו, כבר אין שמש שאליה הכל נע, בסדר? אין כבר למעלה ואחורה וקדימה, כבר הכל נהיה חסר משמעות. כשאין מגמה שעומדת מאחורי הכל. קודם כל האמונה, קודם כל זה שאני חש ומאמין שיש בורא מאחורי הכל, וממילא יש מגמה לבריאה ושאני משתוקק אליו, בסדר? ולי יש מגמה אליו, בסדר? מתוך זה אני רוצה לקיים מצוות. ותראו, זה בדיוק מה שאומר הרב בפסקה, אתם עם עידות הראייה לפניכם?
כן.
בפסקה, שנייה אחת, פסקה כף א', אני חושב. כן, במידת האמונה, מידת האמונה.
אדם עובד?
כן, אדם עובד, בדיוק. פסקה כף א', אומר הרב, אדם עובד הוא הכופר. חייו עיניו חיים. למה? כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי. אין שום דבר שעומד מאחורי כל הסיפור פה, הכל פה הוא חסר משמעות וחסר תוחלת, דרך כלום אינסופי, כמו שאומר ניטשה. שוב אין אפשרות לזיק של אידיאלות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. כן, כבר אין שום דבר שיוכל להעיר לו את החיים ולתת להם איזשהו אידיאל, משמעות, תוכן, מגמה. כיוון, מה?
גם גוי יכול להגיע לאותה מגמה.
הוא צריך להגיע לאותה מגמה, גם הוא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא לקיים שם מצוות מנוח ולחיות את החיים האלוהים. מה?
זה מאוד סובייקטיבי.
אתה אומר, מה שאתה מקשה, זה שעוד רגע, בוא נסיים את המשפט, וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. בסדר? אומר הרב, חיים כאלו זה חיים שהם יותר גרועים של בהמה. מה? כי לבהמה אין משמעות, אלא מה? שהיא גם לא זקוקה למשמעות. המשמעות שלה היא טבעית. בסדר? היא לא יכולה להיות מודעת למשמעות בכלל. בסדר, הוא יותר גרוע מזה. אגב, הם שמעו סיפור משעשע בעיניי. הם הגיע פעם בחור שעמד להתקלקל ולסטות מהדרך. זה ספר קצת חרדי כזה, עם התנסחות חרדית. הם לא יודע מה זה אומר בדיוק חרדי, אבל בחור שעמד להתקלקל ולסטות מן הדרך בא לשוחח עם רבי שלום שבדרון זצ"ל. בסדר, זה אחד נראה לי מגדולי הציבור הליטאי, בעלי המוסר, מה? הראש ודון, הראש שיבת פורות יוסף, באמת? הבנתי, יפה, אז כנראה אתה צודק, אני לא מכיר. שאל אותו רבי שלום! לא רבי שלום כהן שנפטר, זה היה רבי דוד כהן. שאל אותו, סיכוי כבר שכן. שאל אותו רבי שלום, מי יותר מאושר, אתה או הפרה? אז מה ענה לו הבחור? אני. שאל אותו רבי שבדון למה, מדוע? הוא ענה לו, למה? מפני שהפרה שותה מים ואוכלת קש, ואני שותה קפה, אוכל עוגיות, הפרה ישנה בבוץ, אני ישן במיטה על מזרון, על הפרה יורד גשם ולי נעים בבית. שאל אותו רבי שבדרון, האם ראית פעם שפרה שהולכת לרופא כי כואב לה הגב? לא. ראית פעם פרה שהולכת לרופא להתלונן על קלקול קיבה? לא. אז מה זה עוזר לך לישון על מזרון ולחיות בבית חם ונעים בחורף או לאכול מאכלים משובחים כשאתה הולך להתלונן ובוכה ומתייסר וחולה? נכון, אלא מה? שהבחור קיבל את הטענה הזאת והתחיל לבכות. ואז שאל אותו רבי שלום, אז למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? עלה לו הבחור, אני בוכה על זה שאני לא בהמה, אני רוצה להיות בהמה. אמר לו רבי שלום, תנוח דעתך, אתה באמת בהמה. עד כאן הסיפור. משעשע, בכל אופן.
כל הסיפורים האלה.
קצת אורתודוקסיה, ישראל, קצת אורתודוקסיה. בכל מקרה. אז אומר הרב שהחיים של אדם כזה הוא גרוע מחיי בהמה, בסדר? אין לו משמעות, אין לו תוכן. אגב, עוד מישהו שתיאר את זה, ותיאר את זה בכלל על כל החיים של העולם המודרני, עלינו, בסדר? עלינו, היה אחד מגדולי הפסיכולוגים של המאה הקודמת, קראו לו קארל יונג, והוא, מה? והוא תיאר ככה, הוא אמר ככה, הוא אומר, אנחנו חיים בתקופה של חוסר שקט, של עצבנות, של מתח, בלבול וחוסר כיוון, הגדולים ביותר. בקרב המטופלים שלי, אמר, ממדינות רבות, כולם אנשים משכילים, יש מספר לא מבוטל של אנשים, שבא אולי לא מפני שהם סובלים מהפרעה נפשית, אלא למה? מפני שלא מצאו שום משמעות בחייהם. לכן באו אליי. ואז הוא תיאר, הוא תיאר שבעצם העולם טוב, בוא נתאר ממש את הסיפור שהוא תיאר. הוא סיפר שפעם הוא הגיע לשבט של אינדיאנים בשם פאובלו. וראש השבט סיפר לו על המיתוס שאנשי שבט מאמינים בו. מה המיתוס שמאמינים? שהם שבט קטן, אבל האמריקאים הם אלו שרוצים להתערב ולהפריע לדת שלהם, ואסור להם לעשות את זה. למה? כי אנחנו הבנים של השמש. ככה טענו אנשי השבט הזה. אנחנו חייבים לעזור לה בכל יום לזרוח מהאופק ולצעוד במסלול שלה בשמיים. ואנחנו עושים זאת לא רק בשביל עצמנו, אנחנו עושים זאת בשביל אמריקה. אנחנו עושים זאת בשביל כל העולם.
אכפתי.
עכשיו, יונג מתאר, הוא הבין שעבור אנשים בעולם המודרני, המיתוס הזה נשמע משוגע ומטורף, בסדר? וזה נשמע לא הגיוני לחלוטין. אבל אמר תיאר קארל יונג שאנשים בשבט הזה לא סבלו מהתמכרויות, מדיכאונות, מחרדות. להפך, הם תפקדו בשגרת יומם במצב מחשבה גבוה, והאמינו שהחובה שלהם זה להיות שחקנים בדרמה הנשגבת של החיים. ככה קרא לזה קארל יונג על התפקיד של חיפוש משמעות. איפה אני שותף בדרמה הנשגבת של החיים? עוד רגע, החיים שלהם היו מלאים בתחושת משמעות ומטרה. לאנשים האלו לא היו שום בעיות נפשיות. יש להם אצילות טבעית של אנשים שהצליחו למלא את יהודם. בניגוד לזה, תיאר קארל יונג, על אישה מערבית שהוא פגש. הוא אומר, רצה ממקום למקום, כל הזמן מחפשת, ולעולם לא מוצאת את מה שהיא מחפשת. נדהמתי כשהבטתי לתוך עיניה, עיניים של חיה נרדפת, לחודה, מחפשת, מחפשת כל הזמן בתקווה למשהו. אם היא תמות היום, שום דבר לא קרה, שום דבר לא נעלם, משום שהיא עצמה הייתה שום דבר. טוב, ככה הוא תיאר את, את החוויה של, של המציאות. טוב, אמור להיות קושיות על הסיפור הזה שסיפרתי. מה הקושיות? מה הקושייה?
הקושייה שאנחנו חיים כמו אישה מערבית.
חיים באבן,
משהו. כן, יפה, דבר אחד. דבר שני, מה, לא משנה במה? מה, צריך, טוב, אז בוא נלך ונאמין בזה שאנחנו הבנים של השמש ומצילים את אמריקה, כאילו, מה? זה התכלית של המציאות. כן. לגמרי, לגמרי, אז לכן יפה מאוד, ולכן באמת אגב אומר הרב, ראינו את זה פעם קודמת, נראה לי קראנו את זה מאגרות או מלבוכי הדור, בכל אופן הוא מביא את זה בהרבה מקומות, שכל דת יש לה מדרגה של התגלות אמונית שכנראה מתאימה לאותו עם מבחינה מוסרית, וזה דבר טוב כי היא מחיה את העם ונותנת לו מוסר ומשמעות וכיוון ועוצמה לחיים והופכת אותו להיות עם שפועל בעולם, בסדר? והיא משמעות מוסרית. אבל באמת יש מדרגות, ויש, כמובן צריך להפריד בין הקודש לבין החול, בין תורת אמת לבין סיפורי מיתוסים מוזרים כאלו, חסרי כל בסיס והיגיון, בסדר? לעומת תורת ישראל, שמלבד האמת הפנימית הגדולה שבה, גם עוסקת בלברר את ההיגיון ואת הבסיס, ואת הערך הסדר ההיסטורי והעולמי של האמונה ושל התורה, כן.
אף אחד אף פעם לא עצר את השבט הזה מלעשות את
המצד
שלו כל בוקר,
פשוט
להראות להם שהשבט זורח.
ממשיכה לזרוח. כנראה הם כל כך עוצמתיים, הם הרבה יותר חזקים מאשר האמריקאים הסמרטוטים האלה, אתה מבין? שלא מסוגלים ל...
גם לא מדהים למה אתה מדהים את האדם שאין לו אמונה לאדם שהוא פחות
מבהמה,
שאין בעצם מגמה.
כי לבהמה היא לפחות חיה את המגמה בצורה טבעית, בלי מודעות. אדם כשאין לו מודעות למגמה, הוא לא יכול לחיות בצורה טבעית. בסדר? הבהמה חיה את המגמה. הבהמה חיה את התפקיד האלוהי שלה. בסדר? האדם לא, אם הוא לא מודע.
אנחנו מודעים
את המגמה. נכון? נכון, וזה חלק משיקלותם, בהחלט. וכל חיינו אנחנו מבקשים לחפש את מגמת חיינו ולחיות אותה, לא רק לחפש, לבקש אותה, לדרוש אותה ולחיות אותה. בסדר? ובאמת תראו הרב במקור חטא, כן?
דבר נוסף שאתה שכפה, זה הנקודה שאומרת שלא משנה אם עכשיו היא תמות. כאילו, טוב, שאני לא העיקר פה עכשיו. והדוד זה כן ההסתכלות שאתה לא העיקר, אבל כן שאני תמות.
נכון.
אבל יש פה איזה שינוי בתפיסה האמונית, כי הדבר הזה משפיע על הנפש, שהוא אומר שרואים את המוצמות, אז העוצמה הזו עכשיו קשורה לנקודה של היחד עצמך מבחינת האיזון הפנימי. אז אולי אפשר להגיד, היינו חושבים שלכאורה אפשר ללמוד מהסיפור שכל אמונה, העיקר שהיא אמונה, אבל כנראה שלא, העניין זה האיזון הפנימי שפה ספציפית מופיע, ולכן הם מאוד חזקים ועוצמתיים, כמו
ששמעו דעים. אני לא יודע, בגלל שהרב כותב בהרבה מקומות שכל אמונה זה דבר משמעותי. כמובן שיש מדרגות של שיש מדרגות ויש קודש ויש חול ויש אפילו תומה, אבל הרב אומר שכל אמונה זה מדרגה חשובה לאותו ציבור, לאותו עם שהיא מתאימה לו, והיא זאת שנותנת לו את את העולם המוסרי ואת העולם ומכוונת אותו, נותנת לו משמעות. הרב כותב את זה. כמובן שיש מדרגות. כשכופה אדם, בוא נראה מקור תשע, הרב כותב שיש לו משמעות. בשורה 9, כשכופה, תראו איתי בתשע, שורה 9 מקוחת. כשכופה אדם את שכלו לפתור את חידת הכל, על פי אותו החלק של החומריות שהוא ספק בחושיו, בוודאי מתקוממת המציאות לעומתו. כשאדם בא ורוצה לדעת את הכל, מבחינתו הידיעה של הכל, זה הידיעות שמגיעות דרך החושים שלו. מי פועל ככה? איזה מתודה עובדת? ככה המדע, בסדר? המדע כאילו המערבי. מה שאני מקבל בחושים שלי, ספק בחושים, זה מבחינתי מה שפותר את הכל, בסדר? לא חייב לעבוד ככה, כן? יש הרבה אנשים מאמינים, בסדר? שהם גם חוקרים. ככה ראוי להיות. והחומרנות, כשהיא תופסת את האדם בחוזקה בצפתיה, אפילו אלפי פעמים מתפלסף, לא ישלים עם המציאות הרחבה להביא בחשבון היקפי את הגשמיות והרוחניות ביחד. את החיים שתחת השמש, עם שלמעלה מהשמש. אדם שמנסה בדרך החושים לנסות להבין את כל מכלול המציאות, הוא לעולם לא יצליח להבין. לא יצליח להבין את מה שמעבר לעולם הגשמי הפשוט. וכשהשירה מנגנת בקרבו, לא תועיל לו כל התחכמות, הכל הבל יגזור. אומר הרב, המסקנה הפשוטה של תפיסה כזאת היא שהכל הבל. כי באמת, שום דבר אין משמעות. הכל חולף, כן? מה שהיה הוא שיהיה, בסדר? דור הולך ודור בא, וארץ לעולם עומדת. והכל חסר משמעות. מה?
אנחנו גם תוך כדי התבוננות. אותו אדם גם מחפש את המגמה על ידי התבוננות. גם אנחנו הרבה פעמים, מבשרי כזה לא כאילו. אנחנו צריכים דווקא להיות גם מתוך הגשמיות.
גם, נכון. לא רק. בסדר? לא רק. הנקודה פה זה שהוא רוצה רק לתפוס מבחינתו כל דבר שהוא לא מגיע אליי בחושים החומרניים שלי, אין לו משמעות. ואדם כזה מגיע להשלכה הפשוטה שהכל הבל. הכל חסר משמעות. וממשיך הרב אומר, והלא כל הפסימיות נובעת רק מזה התוכן היחידי של הספקנות, שמה החיים החומרים הם כל היש, כל החיים. מזה האדם מגיע להיות פסימי. כשהוא בספק, מי אמר שיש מגמה לכל מה שקורה פה? מי אמר שיש משהו מעבר, שיש משהו בעתיד? ועד כמה יוכל יסוד רעוע כזה שאין לו כל סמיכה מדעית ברורה, כי אם אי המנה הקשנית לערר יסוד מלאי דעת ואמונה עליונה, אין שום דרך להוכיח דבר כזה, כן, את הספקנות הזאת, להוכיח שאין משהו שמעבר, אין שום דרך להוכיח את זה. אז כמה הקשנות הזאת, של מי אמר שיש משהו מעבר? כמה הקשנות הזאת יכולה להחזיק לעומת יסודות של אמונה עליונה ודעת, שאומר בבטחה, שכשם שהחיים העוברים שלנו בימי העיבור היו רק הכנה לחיים יותר עליונים, ואם היה בהם איזה כוח של ביקורת, וכוח זה היה לוקחם לכל החיים, ודאי הייתה הביקורת היוצאת מלא זעם וספקנות, כן? אם אנחנו היינו מסתכלים על האם עובר, במי אימו, היה בשלב מסוים מתחיל לחשוב, רגע, מה, החיים האלו פה בבטן של אמא שלי שווים? הם שווים את זה? הם שווים את זה? שמה? לראות מה שיהיה בהמשך. אז העובר היה יכול להתאבד כאילו, מבחינתו כל מה שקורה בכל המציאות זה רק התקופה שהוא מחובר לאמא שלו בבטן, ומעבר לזה לא עושה כלום. אומר הרב, אותו דבר גם ביחס לחיים שלנו. כן, החיים הגמורים שבגוף, אני בשורה 23. האמת היא האמונית שהם רק התחלת החיים, פרוזדור של חיים. אנחנו בתקופת העיבור, כן? אנחנו כמו העובר. אמנם אם מהפרזדור יטבע כל התביעות הטרקליניות, יהיה רוגז בלא נחת הגורל. אם אדם יצפה מהפרזדור, מהדרך, לתת לו את כל הסיפוק של המגמה של הטרקלין, אז הוא תמיד יהיה ברוגז ובלי נחת. אבל אם יארח הפרזדור לפרזדור והטרקלין לתאומתו לטרקלין, ודאי יונח החפץ. כשאתה מבין שאתה חי בעולם של דרך אל אותו התכלית, אל אותה המגמה, אל אותה עולם הבא, בסדר? אז ממילא אני יכול להיות בנחת עם חוסר המושלמות של העולם הזה, כי אני יודע שהוא בדרך, בסדר? אני יודע שהוא לא התכלית חיים שכאלו. אגב, יש סיפור, עוד סיפור, יותר יפה, לא בדיחה. ברוסיה הקומוניסטית, מה? ברוסיה הקומוניסטית, קשה להאמין שככה היו חיים, אבל נכון שהיו רודפים את כל מי שהיה מפיץ יהדות, והיו מכריחים את כולם לעזוב את הדתות וכולי, והיו הורגים מיליונים על מי שהיה מתנגד לזה. ומי היו אלו שמסרו את הנפש הידועים על התורה, על היהדות ברוסיה? מכירים? מה? אסירי ציון הם אלו שעל הציונות, החסידות, בסדר? חב"ד, חב"ד ידעו, חב"ד היו ממש, מן הסתם לא רק הם, בסדר? אבל הם, ובאמת, כן, באמת יש בדיחה על מה המשותף בין, בעצם אני לא יודע אם זו בדיחה טובה.
בדיחה תמיד טובה.
מה המשותף, אני אגיד את זה בלי הנקודה השלילית שבזה. תוכלו להשלים את זה בעצמכם, אם אתם יודעים, אז זה לא לשון הרע, אם אתם לא יודעים, זה גם לא לשון הרע. מה המשותף בין איזושהי מפלגה בכנסת לבין אדמו"רי חב"ד? אף אחד לא יכול להיכנס לשם בלי לעבור בכלא קודם. בכל מקרה, אדמו"רי חב"ד, כולם כמעט ישבו ב...
מה,
כולם כמעט ישבו בכלא. לא, האמת שזה לא. הם כמעט כולם ישבו בכלא בצינוק ובעינויים קשים על זה שהם הובילו את הפעילות המחתרתית למען היהדות ברוסיה. ואחד הסיפורים זה שכשהם לקחו את הרבי הרייץ, שזה היה הרבי שלפני הרבי מלובביץ', הם הבטיחו לו שאם הוא, כן, הכניס אותו לצינוק, והבטיחו לו שאם הוא יספר פרטים על המחתרת של היהדות, של הפצת היהדות, אז ישחררו אותו, יקלו עליו, והוא לא היה מוכן לסכן את החיים של היהודים, בוודאי. הם עינו אותו קשות, מתואר פה שבשלב מסוים זרקו אותו מסולם גבוה למרתף נמוך, כן, וכל הם נשברו לו, לא יודע מה, עצמות ועוד, בכל אופן, כן, עינו אותו עינויים קשים. כשהחוקרים נוכחו לדעת שהוא לא הולך לגלות, הגיע אחד החוקרים וכיוון את אקדחו אל רקתו של הרבי, ואמר לו, הצעצוע הזה גרם להרבה אנשים לפתוח את הפה. ככה, עם האקדח ברקה של הרבי. השיב לו הרייץ בקור רוח. הצעצוע הזה יכול להפחיד רק את מי שיש לו עולם אחד והרבה אלילים. אבל מי שיש לו אלוהים אחד ושני עולמות, לא תוכל להפחיד אותו יותר. ובאמת, בכל אופן הוא התרשם מאוד, איכשהו זה, הוא נהיה אחר כך ראש כולל חב"ד במדגסקר או משהו כזה, אבל... אבל הם... מה? לא, איזה שהוא נהיה ראש כולל אמתתי, אבל אם זה לא אמתי זה ראוי שיהיה אמיתי, הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, כן. חוץ מהפרט ההוא זה אמיתי, וזה שבאגודה זה גם לא אמיתי. בכל מקרה, מה אתם אומרים? זה מרגיש לכם, לאן זה הוביל אדם ביחס שלו לעולם הזה? זה כאילו הביא אותו לחיים גדולים בעולם שלנו או חיים קטנים? התפיסה הזאת של טוב, בעולם הזה הוא באמת קטן, באמת חלקי וזה, אבל בעתיד יהיה טוב, בעולם הבא יהיה טוב.
חיים קטנים.
למה? למה שזה יקרה? למה שיקרה דבר כזה?
כל מה שאתה עושה זה בעצם כאילו תהליך כדי להגיע לעולם הבא. זה הכל מצוות מעשים טובים שזה חשוב, אבל אתה לא חי את החיים.
אני אבד את המשמעות של העולם הזה עצמו. אז באמת, הרב מדבר על המדרגות שבתפיסה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים גם להספיק לפני שזה, לקשר את זה לצבא הקודש שלנו, להשליך מזה אלינו, לחיים שלנו. הרב אומר שיש בזה באמת כמה מדרגות, ביחס בין העולם הזה לעולם הבא, שאיך אנחנו תופסים את זה. תראו במקור י', כן, שורה 39, בסדר, רואים? גם ההשקפה היותר ממארת על תוכן העולם, היותר עצובה ומחשכת, שזה דומה קצת להשקפה שדיברנו עליה, טוב, לא נורא, העולם הזה הוא מאפן, אבל יהיה עתיד טוב, פועלת היא רק על השליליות של חיי העולם הזה, שהיא באמת מרימה את הערך של החיים המוחלטים, שהם חיי העולם הבא. כלומר, גם ההשקפה יותר נמוכה שבאמונת ישראל, אני חושב שהרם מדבר פה על ההשקפה יותר נמוכה באמונת ישראל, שרואה בעולם הזה משהו חסר חשיבות, אז היא רק מתנגדת לעולם הזה, אבל היא מרימה את החיים של העולם הבא. וממילא, על ידי השקפה יותר עמוקה, מתהפכים חיי העולם הזה גם כן לאושר גדול. כי הרי הם המייסדים את המעבר לטוב הגדול ומנוחת עולמים של חיי העולם הבא. גם אם מבחינת העולם הזה הוא אין לו הרבה חשיבות, אבל אתה מבין שהוא היסוד של חיי העולם הבא, הוא כבר נהיה עולם חשוב. אבל אומר הרב, יותר גדול, יותר נאור ונעלה, הוא התוכן של הספקלריה המהירה בישראל, של האמונה היותר עליונה, היודעת להרים את הערך של חיי העולם הזה, ואת הערך של כל העולמים וכל היצורים, מראש כל הדרגין עד סוף כל הדרגין. איך היא מרימה את החיים של העולם הזה? היא מרימה אותם מאופי של נדידה והעברה למצב של עילוי תדירי ומעמד נצח ועוד. כלומר, אם אני מבין נכון מה שהרב אומר פה, אפשר להסתכל על היחס בין העולם הזה לעולם הבא כאני יש לי את העולם הזה שהוא חסר משמעות, וכשיגמר העולם הזה מה יקרה? אני אעבור לעולם הבא, אני אקפוץ לעולם הבא, בסדר? הם להסתכל על זה כנדידה והעברה, כמשהו שהוא חסר חשיבות עכשיו מצד עצמו. זה לא הדרך העליונה, הדרך העליונה זה להבין שהעולם הבא, למה הוא נקרא עולם הבא? אגב, איך זה נקרא בארמית? אלמה דעתי, כלומר עולם שבא, בסדר? כלומר, הרצבי יהודה גם היה חוזר על זה הרבה, העולם הבא זה עולם שהולך ובא כל הזמן, כלומר המציאות שלנו כל הזמן מתעלה אל הבא. כל הזמן מתעלה. זה לא שיש עולם הזה ומשם יקפוץ בסוף לעולם הבא. המציאות שאנחנו חיים בה היא כל הזמן הולכת ומתעלה. וממילא החיים שלנו פה במציאות זה לא שהם חסרי חשיבות כי נעבור לאיזשהם חיים אחרים. לא! אנחנו את המציאות שלנו מרימים לחיי העולם הבא. בסדר? אל המדרגה הבאה של החיים שלנו, של המציאות שאנחנו חיים בה. כן.
הרב נסי אמר בפגש בית שלו בבית בשבת אחד, שאלתי אותו, הוא הסביר שבאמת העולם הבא זה לא מקום אחר או משהו כזה, זה העולם הזה, זה פשוט נראה שמשקפיים, שאם אנחנו נגיע למקום, למעלה, אנחנו נבין שאנחנו בפנים כבר.
כן. אז בוא נראה, אז באמת, מה שאתה אומר זה כבר מדרגה הרבה יותר עליונה. שהרב אומר שהצדיקים העליונים הם אלו שמסוגלים לחיות אותה. בסדר? ותראו את זה בפסקה י' א', העולמות העליונים קוראים לצדיקים להיות תמיד איתם. אני קופץ להדגשה שם, הבאה. הם צריכים לברוח מעולם הזה כדי למצוא עולמות עליונים וטובים ממנו. העולמות העליונים אינם עומדים עמנו, חיים עם כולם ומתכנסים בנשמתנו. חוקי המקום הבל לפניהם, מציאותם גדולה הרבה מכל הערך של מקום. הנה מקום איתי. כלומר, עולם הבא נמצא כבר פה, ואפשר לחיות את המדרגה הזאת. אבל שוב, זה מדרגה של צדיקים, של צדיקים, אומר הרב. קודם כל, המדרגה הפשוטה היא ההבנה שהעולם שלנו מתעלה כל הזמן אל חיי העולם הבא, וכל הזמן צועד אל המציאות השלמה, ולכן כל מה שאנחנו עושים זה כדי להביא את העולם אל המציאות השלמה. וזה מגדיל את אהבת העולם הזה, בסדר? אדם כזה הוא אדם שאוהב את העולם הזה, מאמין בו, רואה בו דבר גדול, חי אותו בשמחה, מכוון מטרה. זו המדרגה העליונה שבה צריך לחיות. יש סיפור על רבי חנינא, כן, שגם מופיע בפניכם, שפעם הגיעה אליו כשפית אחת. ורצתה לקחת לו מתחת למיטה, לקחת אפר מתחת למיטה שלו בשביל הכשפים שלה. בסדר? ככה היו עושים, אל תנסו את זה בבית, מה? נכון. מה אתה שואל? שאלה טובה, יכול להיות שהיא הבינה ששם יש קדושה הגדולה יותר שיכולה לנהוק ממנה.
באפר
מתחת למיטה שלו. ובכל אופן, אומר לרבי חנינא, קחי, זה לא יעזור לך, אין עוד מלבדו. איך הוא אמר לה? כן, חולין זין עמוד ב'. מקשה הגמרא, והרי רבי יוחנן אמר שלמה נקרא שמן כשפים שהם מכחישים פמליה של מעלה? כשפים יכולים להכחיש פמליה של מעלה, הם עובדים, הם מצליחים. עונה הגמרא, שני רבי חנינא דנפיש הזכותי. שונה רבי חנינא שזכותו גדולה. כלומר, ומכאן מביא הרב, שבאמת המדרגה העליונה של הצדיקים, הם יכולים להגיע למצב שבו הם חיים לגמרי את העולם הבא עצמו, ושום רע לא יכול לפגוע במציאות שהם חיים בה, כי הם כבר שם, כי הם כבר שם, הם כבר במדרגה העליונה הזאת של להבין שהעולם שהעולם הבא הוא בעצם העולם, עומק העולם שלנו, ואפשר לחיות אותו כבר, אפשר לחיות את המדרגה שלו, ואין ניתוק בין ההווה לבין העתיד. זה רק תלוי איך אנחנו מתבוננים עליו ואיך אנחנו מסתכלים עליו. בצבא, אני יכול לשתף אתכם כאילו מהחוויה שלי, שכמובן לחלקכם יהיו חוויות שונות, אבל החוויה הזאת של הייאוש הזה והמרירות ובשביל מה כאילו ויאללה שרק יעבור, למי יש כוח? בוא נעשה את המינימום, בוא נזרוק. היא חוויה שקיימת הרבה, אני לא יודע אם היא קיימת יותר אצל, נראה לי שהיא דווקא קיימת יותר אצל ג'ובניקים מאשר קרביים, ואני ראיתי כאלו הם אנשים שחיים ככה, הם שרק מקללים את כל העולם בערך
ואין
להם כוח לעשות כלום, חס וחלילה. הם מקללים בחס וחלילה, אומרים קודם כל חס וחלילה ואז מקללים. לולי דה מסתפינה, אומרים לולי דה מסתפינה, הייתי אומר על הרס"ר שהוא...
מגדירים תרופה למכה.
בכל מקרה, וזה הכל תלוי בנקודת הגישה שממנה אתה מגיע. כשבאתי בגישה, כאילו, כשבאתי בגישה של אני הגעתי לשלב שלי בחיים שבו אני רוצה לתרום את המקסימום שאני יכול בצבא למען עם ישראל, אז רק חיפשתי מה לעשות עוד, בסדר? ולקחת עוד תפקידים, ויותר בשמחה. כי בעצם אתה מגיע מכוון משמעות, בסדר? ומכוון משמעות, כמו את כל החיים אפשר לחיות בלי משמעות ואז באיזשהו דיכאון ומרמור תמידי, ככה גם צהל, מה שאני חוויתי בצהל, שצהל זה האספקלריה, זה תשקיף קיצוני לכל מה שקורה במציאות שבחוץ. בסדר? תשקיף קיצוני לכל מה שקורה במציאות שבחוץ. הדברים בתוך צהל הם הכל בעצימות גבוהה יותר. כל מה שקורה בחוץ, בעצימות גבוהה יותר בפנים. והשאלה איך אתה נכנס, אם אתה נכנס בתודעה של המכוונות והמשמעות, ואני זוכה סוף סוף להיות חייל בצבא שחיכו לו 2,000 שנה, ולשרת את עם ישראל ואת ארץ ישראל, ואת השם יתברך. נכבוש את ארץ ישראל, ואז אני רוצה לקחת את התפקידים, אני רוצה לעשות את זה בשמחה, אני רוצה להתנדב, בסדר? אני מגיע בתודעה אחרת לחלוטין, אז אני הרבה יותר שמח, גם אם אני אקח יותר תפקידים ואני אעבוד יותר קשה מאחרים, אני אהיה פי אלף יותר שמח מאשר האחרים שבורחים מהתפקידים ורק מחפשים שיהיה להם קל יותר ועצוב יותר, בסדר? בסופו של דבר עצוב יותר. הוא מוסיף פה עוד עצות, הרב נתנאל אלישיב בספר של עזרת שם הגיבורים, הוא מוסיף עוד עצות, עוד עצות מעשיות ופשוטות של דברים קטנים, בסדר? מעבר למכוונות הכללית של, 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 של המשמעות שיש לנו בשירות והשמחה בו, הוא אומר, תדאגו גם לדברים הקטנים שיהיו לכם בשירות. תדאגו, אם אתם אוהבים מוזיקה, תדאגו שיהיה לכם שירים וכולי, מה שתוכלו לשמוע, שיסמכו אתכם. תביאו מהבית מצעים מפנקים, תקנו ביגוד טרמי לחורף. תדאגו שיהיה לכם ציוד טוב, שיהיה לכם נעים בצהל, בסדר? תדאגו גם לדברים הקטנים ולא רק לדברים הגדולים, בסדר? זה נראה לי הצעה משמעותית שהוא מוסיף פה. תדאגו לדברים הקטנים ולא רק הגדולים כדי שיהיה לכם נעים, וזה יעזור לכם לעשות את הכל ביותר שמחה, ביותר מכוונות, ביותר משמעות. תדאגו גם לשמחה של החברים שלכם, בסדר? תזכרו את ההשפעה שיש לכם על כל מי שמסביבכם. כשהייתי בחולון, למדתי בחולון, אז היה אחד החיילים, בחור תוסח, סיפר פעם שכשהם היו, פעם כשהם נסעו לאיזה מסע או משהו כזה, שככה כולם היו מבועסים בטיולית, בלילה נראה לי גם, כולם היו רצוצים כזה, ואף אחד כבר, כולם חושבים על מה הולך להיות במסע, וכמה קשה, ופה ושם. ואז הוא הלך לנהג, וביקש ממנו לשים שיר בפלאפון. ואז הוא הפעיל ככה עם הרמקול של, של האוטובוס, לא? זה הפעיל מחשבות טובות. מחשבות טובות. הוא אומר, כל האוטובוס פתאום נהיה חיוכים, נהיה שמחה, כולם היו, כל זה קפץ. והוא מספר שהחיילים, או החיילת, הנהגת, או החייל שדריך את הנהג, או משהו כזה, החיילים שהיו שם, אחר כך כשהם ראו אותו עוד פעם, חוזר, כל פעם שאלו אותו, מחשבות טובות, כאילו מבחינתם זה נחרט, כאילו, שמגיע חייל ולא לא, לא נשכב מתחת לדיכאון, כאילו, אלא מרים את השמחה. ואת האידיאליזם המחלקתי, את השמחה הפשוטה של המחלקה. טוב, בעזרת השם, אז שתדקו להיות חיילים כאלו שלוקחים אחריות ומכווני משמעות ועושים גם את הדברים הקטנים שמסמכים את כולם ומאירים לכולם את התחושה הטובה במחלקה. חזק וברוך, בהצלחה.
כולם היום מעלים לכל הרשימה, לא, את הבניות לא מעלים.